ההסקט הופק בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.
היי, אני אורי משיח, וזה הפרק השלישי של ההסקט התיעודי המתרגמת.
אריאל, הקשיבי אליי, עולם בני האנוש מבולבל.
נסו לדמיין את סרטי דיסני בלי השירים. קשה, נכון?
בתוך הים, בתוך הים, לנו כאן טוב, כי פה קורה טוב, בתוך מי הים.
עולם חדש, שעד האופק מתמלא.
הסרטים כללו פסקול מוזיקלי עשיר עם שירים בביצוע הדמויות. תרגום שירים מציב אתגרים נוספים שצריך להביא בחשבון.
זו הייתה העבודה הכי קשה, מפני שהיו שירים ארוכים, ו5-6 שירים ארוכים בכל סרט. הייתי רואה את השיר כמה פעמים, זה אני זוכרת, רואה, עוד פעם רואה. הייתי צריכה לעשות גם את החריזה שתהיה מתאימה, וגם שאורך הטקסט יהיה מתאים.
ליהוק חלק מהתפקידים מחייב שחקנים שהם גם בעלי יכולת שירה.
הבחירה הייתה על סמך היכולת האומנותית של הזמר.
זהו רוני וייס, מלחין, מנצח ומעבד מוזיקלי.
מעבד מוזיקלי הוא עבודה שמתחילה מלקיחת מוטיב, והפיכתו לשיר מתוזמר או מעובד יותר גדול, יותר קטן.
לאחר שהשירים עברו עיבוד באולפני דיסני, המשיך רוני לשמש המנהל המוזיקלי לטובת ההפקה העברית.
הניהול המוזיקלי בתוך דיסני, הוא היה מוגבל לעבודה הקולית. הפסקול שהייתי מקבל מדיסני, כלל בתוכו את התזמורת והאפקטים של הסרט, ועל זה הייתי צריך לעלות מקהלות וזמרים.
בהדרכה הקולית, רוני היה מציע לזמרים המבצעים איך לחלק משפט לשירה, איפה לנשום ואיפה אסור לנשום.
שחקנים ששרים את התפקידים עם השירה, הם זמרים כולם, כך ש... אבל גם זמר לפעמים קורא לו שום זייף או משהו.
שפרירה הייתה מקרינה לרוני את השירים מהסרט, ומתארת לו את הדמויות. הם היו דנים ומתייעצים ביניהם, בניסיון לברר אילו זמרים מבין אלה שהם מכירים בארץ יכולים להתאים.
הייתי מקבל את השירים, אני הייתי מתכונן, והיינו מבצעים דף עבודה שמתכנן כמה זמן להערכתי יהיה צורך להקדיש באולפן לכל שיר. ואז היינו מזמינים את אותו טלנט ל-X שעות על פי החומר שיש לו לעשות.
שחקנים בעלי תפקידי שירה בולטים היו לומדים את השיר מראש.
היא הייתה שולחת לי קודם את הקסטה, הייתה היו קסטות כמובן.
זה אלי גורנשטיין.
היא לא היה מושר בעברית, אז היא הייתה שולחת לי את המוזיקה באנגלית, את התרגום שלה בעברית, ואז הייתי מנסה לפענח בבית, כדי להגיע לאולפן מוכן. הייתי לומד את זה, מתרגל, משנן, לומד מוזיקלית.
תהליך היצירה המוזיקלי המשיך באולפן עם רוני ושפרירה.
אני הייתי יושב עם תווים, והוא היה שר, והיא הייתה נותנת לו הוראות בימתיות לביצוע, ואני הייתי נותן הוראות מוזיקליות.
זה לא תמיד היה קל כל כך. יש שם נגיד פרולו, הוא שר, יש לו חתיכת נמבר, שהוא חצי אופראי, בגיבן מנוטרדם. אז ישב נפלא, ישב ברנג' הקולי שלי.
ויש
רוני מקפיד שהתווים יהיו נכונים. אז הוא יושב עם התווים, הוא אומר, לא, תשמע, זה דו דיאז, לא דו. כאילו, מה שלמדת בבית, זה לא בדיוק, זה הצליל הזה. ואז הוא מנגן לי את זה באולפן, אני שומע, הוא מנגן לי את הפרזה, יש לו פסנתר כזה, ואני מדייק את זה.
השירים היו מוקלטים באולפן במשך כמה ימים מרוכזים.
בזמן שבאנו להקלטה, השירים היו מתאימים.
עם זאת, שכתובים אחרונים בוצעו רגע לפני ההקלטה באולפן.
אפשר לפעמים להוציא איזה מילה קטנה באמצע, לא בסוף, כי בסוף זה צריך להיות חרוז, אז איזה מילה קטנה או מה, לפעמים זה אפילו, הייתי משנה מה שהוא אומר בהתחלה, זה יהיה באמצע.
גם בעברית יש הרבה פעמים יותר מילים על אותו, בשביל להגיע לאותה משמעות, אתה צריך להגיע ליותר עברות, ואז אתה צריך להכפיל בתוך המנגינה, במקום לעשות דה-דה-דה, אתה צריך דה-גה-דה-גה-דה, זה אותו אורך. אז עכשיו ההתחלה היא אותה התחלה, הסוף הוא אותו סוף, אבל אני פה צריך להוסיף עוד דה-גה-דה-גה-דה, או שדה-גה-דה-גה-דה-גה-דה.
Have you ever? צבעת בצבעים של הרוחות, או צבעת בצבעים של הרוחות.
נוסף לשירה של הדמויות עצמן, היו גם קטעי שירה של מקהלה. לשם ביצועם, גויס הרכב שמיניית ווקל. מוזיקאים מוכשרים בסולפג', כלומר מיומנים בזיהוי תווים משמיעה ובקריאת תווים.
אלה שש מאות שבע נפלגנו אל הים, מתהילה ולזהב בשפר רק וירג'יניה. העולם מחדש יש שפע, לחזור לשירים משם. כך מספר כל מי ששב ממדינת וירג'יניה. לכן נפליג לשם עכשיו בשפר רק וירג'יניה.
הם היו מקבלים תווים, מתחת לתווים היו הטקסטים, והיינו עושים חזרה, והם היו ניגשים ושרים, והיינו איתי מקליט אותם.
כמו בקצב של הטוב, צליל חליל שאינו קץ, כל עונה לקראת הסוף, תקועת המיפופי
העץ. יש שירים שמקהלות מאוד מאוד גדולות, זאת אומרת, בפועל, בדיסני, הייתי צריך לקבל תוצאה של 40 איש, זאת אומרת, שהייתי מקליט את ווקל 5-6 פעמים, אחד על השני, כדי לקבל תוצאה של הרכב מאוד גדול. זה היה רצף של כשבוע שהיינו מסיימים את הסרט.
כשהעולם נברא, שרר בוטו ובבו הוא מוחלט, ובידי טיטנים ומפלצות אימים נשלט.
מקום בלתי נעים!
הרקולס, אני חושב שאחד הסרטים שאני הכי גאה בו, מכיוון ששם באמת העבודה המוזיקלית שלי הייתה מעבר לניהול מוזיקלי. אני קיבלתי את ההקלטות, לא היה כמעט כל הנושא הזה של השירה הגוספלית הזאת, אני מדבר איתך, הקצבית.
גוספל הוא סוגה מוזיקלית לא נפוצה בישראל. זהו ז'אנר המתכתב עם מוזיקת נשמה ו-rhythm and blues. רוני בנה הרכב ייחודי של זמרות גוספל ישראליות שיבצעו את קטעי השירה של המוזות היווניות בסרט.
דינה גולן שרה שם, מדהימה איך שהיא שרה את הגוספל. היא הייתה זמרת גוספל לא נורמלית. מה, איפה הייתה לה אפשרות להתבטא בארץ, פרט למין הרקולס כזה?
לנצח בכל קרב!
ממש לא יאמן!
וכולם אותו מעריצים!
את גופו המסורת ברשת של שמירים!
הרכי מגיע ומנצח!
מבצעים במוזיקה העברית נהגו באותה עת להשתמש ברש לשונית. כלומר, הזמר גלגל את הגיית הרש על הלשון. לאורך שנות ה-90, חלק מהזמרים הפכו את הרש לגרונית. הם טענו שהשירה ברש לשונית נשמעת מלאכותית ומיושנת. וזו לא הייתה הבעיה היחידה.
העניין הוא שאצלנו בסרטים הם חוזרים לדבר אחרי שהם שרים. אז מה, תדבר ברש?
זה השחקן אלון אופיר.
מצד שני, היום כשאני שומע את השירים היום, אלה שהוקלטו בריש עדיין יותר ברורים מאלה שהוקלטו בריש. זאת אומרת, הייתה סיבה למה הריש העברית, כשאתה מוסיף עליה מקהלות ואפקטים ומוזיקות ותזמורות גדולות, אז הרי שעלולה להיעלם, ואתה לפעמים מחמיץ מילים.
רוב השירים בסרטים בוצעו ברש לשונית עד אמצע העשור, ובהדרגה הצטרפו למגמת הרש הגרונית הגוברת.
זה שירים, וזה לא סתם, זה ממש מאות שירים, זה המון. זה באמת קשה, אני חושבת על זה, זה באמת קשה. עובדה שבסופו של דבר כל השירים יצאו מצוין, אני מוכרחה לומר בעצמי, זה היה קשה וזה היה תענוג. כל כך נהניתי מזה, נהניתי מהשירים בסוף שראיתי אותם כתובים.
אחרי ביצוע ההקלטות, שפרירה וטכנאי הקול שעבדו איתה, ערכו את רצועות הדיבוב של הסרט. בשלב זה הסתיימה העבודה בארץ, והמשיכה באולפני דלטה שפרטון שבאנגליה. השלב האחרון, מיקס. ערבול קול.
לחבר את הקול ביחד.
כל שחקן, כל אפקט קולי או קטע מוזיקלי, מוקלט על רצועת קול נפרדת. זה מאפשר לשלוט בתדרי הקול ובעוצמה של כל אחת מהרצועות. מאבדים כל צליל וקול, כך שיקבלו את הביטוי הנכון ביחס לשאר הקולות. כל הרצועות משולבות יחד בצורה הרמונית, כדי שימזגו בסופו של דבר לרצועת קול סופית. עם אותן הקלטות, שפרירה טסה ללונדון לבצע את המיקס, תהליך שנמשך כשבוע.
מאוד הקפדנו פה, בדרך כלל לא היו לנו בעיות חמורות. היה לפעמים שהטכנאי היה מחליט שפה קצת להרים ופה קצת להוריד, דברים טכניים.
אם זו עבודה טכנית, מה היה התפקיד של שפרירה במילה אחת?
עברית. הם כולם הרי לא יודעים עברית. אולי אפשר היה להגיד, זה בסדר, נשים את זה רק כמו... לא, זה לא, זה אבסורד. אני היחידה שם שהבנתי עברית.
המיקס הוא משימה הדורשת תשומת לב לפרטים הקטנים ביותר. כל מילה והעברה בסרט חייבות להישמע ברורות וצלולות.
לפעמים היה דחוף או מה, היו מביאים לנו אוכל לאולפן והיינו שם אוכלים משהו, ועובדים נניח עד 19:00 או משהו כזה, 6:00, ואז היה נהג לוקח אותי חזרה עירה, ללונדון למרכז, ושם הייתי מיד קונה כרטיס ונכנסת לתיאטרון.
שמחנו עליה, אבל אנחנו פעם ראשונה שמענו את הסרט בפרימירה.
זה נתן דטנר.
לנו זה ממש שאנחנו באנו בחגיגיות ובהתחילו רימו מה יצא, לא ידענו. היא צדקה, כי הקסם הגדול היה באמת שבאנו לעולם קולנוע וראינו את התוצאה הסופית והיינו נפעמים. זה היה ממש הקרנות גדולות וחגיגיות של הסרטים האלה.
זה היה נורא מרגש לראות את זה בקולנוע על מסך גדול ולשמוע את זה במערכת סאונד של בתי קולנוע.
אנחנו בזמנו היינו הדיבוב החיצוני בשפה זרה הכי טוב בעולם.
שפרירה ואני חוזרים אל מסמכי הארכיון שהיא שלפה מהארונית.
הדיבוב העברי כולו עשוי לאילה, כולל 5 שירים מרשימים.
רוב ביקורות העיתונות שיבחו את הדיבוב העברי. יחד עם זאת, היו שביקרו אותו לשלילה. באופן אדיר, שפרירה ענתה לאחד המבקרים במכתב.
למרות שהידיעה מתגובה לביקורת עלולה להזיק, קשה לי להתאפק מלהעיר כמה הערות. קל מאוד לדלות כמה משפטים מהדיאלוג ולהתלבש עליהם בלי להתייחס לדמות, לסיטואציה ולאילוצי הליפסינג. אילו היה נערך משאל מקרי בין ילדים שצפו בסרט, לא היה אחד שיטען שלא הבין מה נאמר בו. ואם ישאלו לדעת ההורים שהם לרוב קובעים מה יראו הילדים, הם בלי ספק יעדיפו שילדיהם יספגו שפה תקנית ועשירה, גם אם בעיניך זה נחשב כגבוהה. כעיתונאי שכותב בשפה גבוהה, בהחלט גבוהה וזה לא לשלילה, איך אתה מצפה שבעתיד הלא רחוק יבין קהל הקוראים מה אתה כותב, בלי להזדקק למילון, אם מגמת השפה היא הצטמקות הדרגתית וביטול השימוש בביטויים נרדפים רבים ובמילים קשות כביכול? בברכה, שפריר זכאי. היו כאלה שחשבו שזה יותר מדי, ויש כאלה שחשבו שזה טוב מאוד. החבורה הזאת בראשותה של שפריר זכאי עשתה פשוט עבודה נהדרת. טקסט,
קולח, חינני, יושב כהלכה בפי הדמויות המצוירות. יופי של עבודה.
דיבוב עברי, רהוט ומעוקצע מבית מדרשה של שפריר זכאי.
השתלת שפה זרה מעוררת תמיד חשש שכל העסק ייראה מזויף.
עד שקמה שפרירה והוכיחה שאפשר לעשות את זה טוב ואפילו טוב מאוד.
טוב זה כשיש אמינות, כשאפשר להאמין שזה באמת הקול של המדבר, כשהטקסט יושב בפה.
אמינות זה מה שהצוות מצליח להשיג.
שפרירה זכאי עם צוות מיומן הצליחה להפיק דיבוב אמין ומשכנע, לעתים אפילו קורע לב.
עבודה מקצועית, טקסטים אמינים, קולחים, טבעיים, שולחים במדויק עם תנועות השפתיים.
התוצאה הסופית תוציא את האוויר ממפרסיהם של כל המתנגדים הנצחיים לדיבוב עברי.
עידן הרנסנס של דיסני הגיע לסופו בשנת 2000. שפרירה המשיכה להפיק את הדיבוב גם לסרטים שלאחר מכן. עם השנים דיסני ערכו שינויים בהפקות הדיבוב העולמי, ובעקבות זאת, בשנת 2008, החליטה שפרירה להניח את עת הכתיבה ולפרוש.
דיסני בלונדון החליטו לשנות את כל הדברים. החליטו שזה יקר להם מדי, כמו שזה השיטת עבודה הקודמת, והחליטו לעשות את זה אחרת. ופתאום בבת אחת לא היה טעם לעשות יותר.
באותו רגע שסיים, זה היה חסר לך?
כמעט ולא. כי זה לא עשו את זה אותו דבר כמו שאני עשיתי קודם. אז למשל, את השירים השירו באנגלית, וזה כבר לא היה זה.
למלאכת התרגום עצמה את מתגעגעת? לשחק עם השפה?
זה אולי אפשר לומר שיותר כן, אבל כבר עזבתי את זה, אז זה כבר לא נורא חסר לי.
בזמן אמת, את מצליחה להבין שאת עובדת על סרטים גדולים שמוקרנים בכל הארץ והפכו לקלאסיקות?
אני לא יודעת, אני התייחסתי לזה כאל עבודה, שנהניתי ממנה נורא. זה היה נפלא לעבוד. אבל לא חשבתי שאני יודעת משהו. זאת עבודה. וכמובן, כשזה היה מוכן ושלם, והסרט היה בקולנוע, אז זה היה נהדר.
העברית מלווה אותך החל מהבית,
כן.
דרך המשחק והתרגום בתיאטרון,
כן.
ועד לדיבוב. מה הכיף הזה לעסוק בשפה?
זה כיף. זה כיף. זה... אתה בעצם עושה בעצמך המון דברים. בדברים האלה של דיסני, אז באופן מיוחד, התרגום היה כמעט כמו לכתוב את זה מחדש, ולכתוב אותם שיתאימו, ושזה היה יופי של דבר. אחרי זה ששמעתי את זה, זה היה נפלא לשמוע.
התיאטרון הוא עולמך, הדיבוב הוא עולמך, מה הוא עולמך?
התיאטרון. כן. בעצם תלוי מה עושים. בשנים האחרונות, כל הדברים האלה, אז בכל זאת היה משהו אחר. אבל בסך הכל, תיאטרון, יותר מדי דברים עשיתי, וזה קשה היה לעשות את כולם בעצם.
נגעת בכל דבר.
ואולי זה לא היה כל כך טוב, אבל... זהו מה שעשיתי.
בכל זאת, יש מאחורייך מפעל גדול של יצירה.
אני יודעת. כן, כנראה.
אני אומר לך.
כן. כן, יכול להיות, אני יודעת. יכול להיות.
תודה רבה שהאזנתם להסקט התיעודי המתרגמת. השתתפו בתוכנית... שפריר הזכאי, אלי גורנשטיין, נתן דטנר, דוב רייזר, אלון אופיר, שרה וינו אלעד ורוני וייס. קריינות, יעל יקל ורן בנימיני, תודה ליוני אלת, טל בריל, אורית פרץ ונועם גיל. הדווחן על הייעוץ הלשוני, עורך הסאונד הוא אסף רפפורט. אני אורי משיח, להתראות.
הסכת הופק בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.